אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. השאלה אם אנחנו צריכים לאהוב את הבריות כדי לקרב אותם לתורה, או שאולי אנחנו יכולים לאהוב אותם גם בלי לקרב אותם לתורה. אולי אפשר אפילו לקרב אותם בלי לאהוב אותם? שלום לרב ערן.
שלום אלישיב, שלום לכל הצופים בבית.
אנחנו היום משנה י"ב של פרק א', הלל ושמאי קיבלו מהם. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. הלל ושמאי לא סתם זוג. אולי הברי פלוגתא הכי מפורסמים שיש לנו במשנה ובגמרא זה הלל ושמאי. וזה קצת מוזר, כי עד עכשיו אני במחשבה תפסתי זוג כמשהו שהולך ביחד. פתאום הלל ושמאי נשמע לי יותר מחלוקת מאשר זוג. אז איזה זוג זה הלל ושמאי?
נכון, באמת הלל ושמאי הם בעצם הזוג האחרון, הם בין חמשת הזוגות. הם חיו בתקופת אורדוס המלך, כמאה שנה בערך לפני החורבן. ובאמת כל אחד מהם הייתה לו אישיות, לא הייתי אומר הפוכה, אבל אישיות שהתמקדה בנקודה הפוכה. כלומר, האישיות של הלל הייתה, כפי שחזל אמרו, ענווה. כלומר, האישיות של הלל הייתה אישיות כזאת שנפגשה עם המציאות לפי הסדר של המציאות. כלומר, לפי התהליכים, המשברים, הנסיגות. כלומר, הלל ידע לזהות בעצם את הנקודה הפנימית שבתוך התהליך, אבל לתת מקום לתהליך. לעומת זאת, שמאי חשש מצד שני, שאם אנחנו ניתן מקום לתהליך, אנחנו יכולים לשכוח את הנקודה, אנחנו יכולים לשכוח את המהות, את העיקרון, את המטרה. ולכן שמאי חזל אמרו, כנגד ענוותנותו של הלל, שמאי היה קפדן. כלומר, אותה הקפדנות ששמה את מרכז הכובד, את האצבע, על המגמה, על המטרה, כשלא שהיא שוכחת את התהליך, אבל היא מתמקדת בנקודה הפנימית. יוצא לפי זה, שבעצם הזוג הזה, הלל ושמאי, ישלימו אחד את השני.
אז הם היו זוג במובן הזה של השלמה?
של השלמה. שמאי שם את האצבע על המהות, והלל שם את האצבע על התהליך במציאות לקראת המהות הזאת.
אבל כשקוראים את כל המחלוקות ביניהם, אז הפעמים זה לא מצטייר כהשלמה, אלא כאיזשהו משהו חזיתי, איזשהו עימות חזיתי על אותה נקודה, לא כאיזשהו הרמוניה.
נכון, אבל חזל כבר אמרו שהמילה מחלוקת, השורש שלה הוא חלק. ובכל מחלוקת, או כל מחלוקת מורכבת מחלקים. ואין סתירה בין החלקים. כלומר, כל אחד מדגיש חלק מסוים בתוך הפסיפס, בתוך הפאזל הכללי. החלק, אם אפשר לומר, של שמאי, היה הגרעין הפנימי של המציאות. החלק של הלל הייתה הדרך המעשית לגלות את הגרעין הפנימי הזה. ולכן כל מחלוקת היא בעצם מורכבת מחלקים שאין בהם סתירה. ודאי, הלל ושמאי, הזוג האחרון, שהם בעצם, אפשר לומר, הפסיפס השלם של הופעת התורה בסוף תקופת הזוגות.
עוד משהו אחד בעניין הזה, שמאי ידוע כמחמיר גם, זה לא, הרב מצייר את זה כעניין של תהליך ומטרה, אבל אם סתם אני קורא את הפשט של המחלוקות ביניהם לאורך כל השעס, אנחנו מוצאים בדרך כלל את הלל המקל ושמאי המחמיר. זאת אומרת, זה משהו שהוא יותר ככה נראה מאשר תהליך, תוצאה, קשה ככה לראות את הדברים בתוך המחלוקות.
אתה צודק, אבל אני חושב שכולה וחומרה זה תוצאה של מה שאמרנו. כלומר, אדם שהוא מתמקד ביסוד העניין, במהות העניין, בשורש העניין, כשהוא יראה את המציאות שלא מספקת את אותה מהות, הוא לא הייתי אומר שהוא יהיה קפדן, אבל הוא ייראה כמחמיר. לעומת זאת אדם או גישה שמבינה שהדרך להגיע למהות עובר דרך התהליך, ממילא הוא יהיה יותר סבלן, יותר מוכן לקבל את התהליך, עם כל מה שזה, עם כל מה שכרוך בזה.
טוב, בוא ככה נצלול לתוך התוכן של המשנה. אז הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. קודם כל, ההוראה הווה מתלמידיו של אהרון, היא צריכה ברור, הבנה. הרי אהרון, אם אני קורא את פשט התורה, אני לא מוצא את האוהב שלום ורודף שלום בפשט. זאת אומרת, אני מוצא את גדולתו של אהרון אולי בהליכה שלו עם משה, אולי ענווה אפשר לומר באיזשהו ויתר למשה ונתן אותה הובלה, אבל אני לא רואה אוהב שלום ורודף שלום, אפילו אם נזכר טוב בחטא העגל, אהרון ככה קצת קשל אם אפשר לומר, כשבאו אליו וביקשו ממנו לעשות עגל. אז איפה השלום של אהרון? איפה מוצאים אותו בפסוקים של התורה?
באמת כל המפרשים שואלים מאיפה למדנו שאהרון היה אוהב שלום ורודף שלום. הרי לכאורה בפשט הפסוקים, כמו שאתה אומר בצדק, זה באמת לא כתוב. אז המהר"ל, אחד מחכמי ישראל הגדולים בדורות האחרונים, אומר דבר יסודי מאוד. עצם זה שאהרון נבחר להיות כהן גדול, והכהן כידוע הוא מייצג את כלל ישראל, כל שבטי ישראל מונחים לו על הכתפיים, נמצאים אצלו בלב, עצם זה שאהרון הוא זה שנבחר להיות הכהן הגדול, ממשפחת לוי אם אפשר לומר, זה מגלה שהתכונה שלו הייתה יכולת ההכללה של כל הצדדים, של כל הפרטים, וכידוע שכשיש צדדים שונים, שבטים שונים, יש דעות שונות, תפיסות שונות, ויש תהליכים ומורכבויות ומשברים. ולכן הלל הזקן, אם אפשר לומר, או פה הלל, הוא בעצם, אם אפשר לומר, המשכיות של אהרון. כלומר, אותו הלל, בעל ענווה, שידע לראות את התהליך, שהוא תוצאה של המורכבות של הצדדים השונים, הוא בעצם המשכיות של אהרון הכהן, שהיה כהן גדול, וכשמו כן הוא, ידע להכיל את כולם.
זה מעניין מה שאתה אומר, רב, כי מצד שני, יש הרבה אמירות בגמרא על, על הקפדנות של הכהנים, על זה שהכהנים הם קצת אפילו אנשים לפעמים מאירי חמה ככה, יש אפילו הלכות מיוחדות בענייני גיטים, גט מקושר שעושים לכהנים, שאומרים שהם ככה, יש להם, בשפה של ימינו, פתיל קצר, איך זה מסתדר עם, עם מה שתיארת עכשיו?
זאת באמת שאלה מאוד יפה, ובאמת חז"ל אמרו על הכהנים שני צדדים שהם לכאורה נראים מנוגדים, אבל בעצם הם, זאת השלמה אחת גדולה. כלומר, מצד אחד יש לכהנים תכונת הכעסנות. מעין מה שחז"ל אמרו על פנחס הכהן שהיה קנאי בן קנאי. ואפילו יש כאלה שהלכו עוד יותר ואמרו שהכהנים צריכים לאכול הרבה בשר במרכאות בבית המקדש, כדי לפתח אצלם את התכונה הבהמית, את התכונה של האגו, של החומר, שבא לידי ביטוי בכעס וכדומה. אבל מצד שני, זה שהכהן הוא קפדן, דהיינו, עומד על דעתו, עומד על שלו, זה לא סותר בכלל שהוא יוכל להכיל בתוכו את כולם. ולכן באמת נפסקה הלכה שכהן שעולה לדוכן, מברך, לברך את אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, לברך את עמו ישראל באהבה, ונפסקה הלכה שאם לכהן הזה יש חס ושלום סכסוך עם אחד מהמתפללים בבית הכנסת, כלומר הוא לא איתו באהבה, הוא לא יכול לעלות לדוכן. אם כן, הכהן באמת הוא בעצם הנציג שלנו שיכול להכליל בתוכו, לכלול בתוכו את שני הממדים. מצד אחד, עמידה על שלך, ומצד שני, היכולת להכיל את המורכבות של כולם. אפשר לומר בהקשר הזה, יוצא לפי זה, שהלל הוא גם קצת שמי, כמו שנראה בהמשך המשניות. ושמי הוא גם קצת הלל, כמו שנראה במשנה אחר כך.
קצת מטשטש את ההבדלים שדיבר עליהם קודם.
נכון, ואם נעלה עוד קומה אחת, אז בעצם כולנו נקראים ממלכת כהנים וגוי קדוש. כלומר, עם ישראל הוא ממלכה של כהונה. זאת אומרת, תכונת הכהונה נמצאת בנו כעם ובכל אחד מאיתנו כפרטים, וכל אחד מאיתנו יודע את זה, שמצד אחד יש בעם ישראל ובכל אחד מאיתנו קצת עקשנות, עם קשה עורף, קצת קנאות או קנאיות, נקבל או כעסנות וכו', אבל מצד שני, בזמני אמת שצריך לזהות את הלב המתוק, את הרגישות, את יכולת ההכלה, אנחנו רואים את זה אצל כל יהודי.
עוד משהו אחד מעניין עם הכהנים, שבסופו של דבר זה שבט לוי, ולוי אנחנו זוכרים התחיל, הסיפורים הראשונים שלנו על לוי הם לא כל כך של הכלה או הכללה, כן? העניין שלו עם המערכת יחסים שלו בהקשר של יוסף, שמעון ולוי, ובהקשר של שכם, מעשה דינה. גם אצל לוי אחר כך היה איזשהו שינוי, גם הוא חי את יש את הדואליות הזאת, הקנאות שהייתה אחרי חטא העגל, שבט לוי. יש משהו מעניין שהכהנים יוצאים משבט מתוך לוי שהוא עצמו היה גם קנאי לא קטן.
נכון, ולכן באמת שבט לוי הוא מלשון ליווי. כלומר, הפעם ילווה אישי אליי, ראובן בצד ימין, שמעון בצד שמאל, הכל כמשל, הפעם ילווה אישי אליי. כלומר, לוי הוא בעצם השלישי, שהתכונה של השלישי, שהוא האמצע שיודע להכיל את שניהם. אבל מצד שני, דווקא בגלל ששני הכוחות האלה נמצאים אצלו מאוד חזק, אז לפעמים אנחנו נראה גם נטייה לקצוות.
אז הדברים של הלל, תורף הדברים, אחרי שהוא אומר לנו להיות מתלמידיו של אהרון, מה זה תלמידיו של אהרון? אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן התורה. באמת רוצה להתמקד בסייפה הזאת, אוהב את הבריות ומקרבן התורה. זה משפט מאוד ככה מוטמע, מאוד מוכר, ובאמת השאלה הפשוטה היא, האם אוהב את הבריות ומקרבן התורה, זה לאהוב את הבריות כדי לקרב אותם לתורה. זאת אומרת, האם יש פה חלק שמותנה בחלק הראשון, תתקרב לתורה על ידי אהבה, או שיש פה שני ערכים חשובים, כשלעצמם, לאהוב את הבריות, וזה אומר, לאהוב בריות, גם כשהם לא קרובים לתורה, וגם בלי לקרב אותם לתורה, לאהוב אותם כמו שהם.
נכון, ואתה מאיר בצדק, ובאמת הרב צבי יהודה קוק העיר את ההערה הזאת, שחז"ל לא אמרו, הלל לא אמר, אוהב את הבריות כדי לקרבן לתורה, אלא אמר, אוהב את הבריות, נקודה, וו, הוא מקרבן לתורה.
וו החיבור.
וו החיבור, דהיינו, יש בעצם שני ממדים. יש ממד של אהבת הבריות באשר הן בריות, כי בין אם זה מתגלה בפועל, בין אם לא, הקדוש ברוך הוא נמצא בהם, הבורא נמצא בבריאה, כמו שפעם אמר מישהו, שגם כשהבריאה נראית לך חולה, היא תמיד בריאה, כי הבורא תמיד נמצא בתוכה. אבל מצד שני, חשוב להדגיש כאן נקודה, לא כתוב אוהב את הבריות, הוא מקרב את התורה עליהן. כלומר, זה שאנחנו אוהבים את הבריות, זה לא אומר שאנחנו מקטינים את התורה בשביל למצוא חן בעיני הבריות. לא כתוב אוהב את התורה, הוא מקרב את התורה עליהן, כלומר, נגמד את התורה, נקטין את התורה. לא. אוהב את הבריות, הוא מקרב את הבריות לתורה, הוא מקרבן לתורה. כלומר, הבריות אמורות לעלות ולהתעלות למדרגת התורה, ולא התורה אמורה להתקטן למדרגת הבריות. ואני חושב שזאת גם הפתיחה בעצם למשנה הזאת, אוהב שלום. מה זה שלום? היום מקובל לחשוב ששלום זה מה שקוראים היום שלום. אבל היום באמת השלום הוא בעצם פשרה. כלומר ששני כוחות, ולא משנה אם זה בין חברים או בין עמים, או בין כוחות חיים וכישרונות חיים, לא משנה. יש כוחות שונים, והרבה פעמים כדי לעשות איזה מין שקט תעשייתי, אז כל אחד מהכוחות מוותר קצת על שלו, מוותר קצת על עצמו, על העני שלו. זה נקרא שלום שהוא לא שלום. זה שלום שהוא פשרה. ומטבעה של פשרה, שהיות וכוח אחד ויתר על חלקים משמעותיים באישיות שלו, בכוחות החיים שלו, הפשרה הזאת לא תחזיק בסוף מעמד. השלום שעליו מדבר הלל, הוא שלום מסוג אחר. הוא לא פשרה, כלומר שכל כוח ויתר על משהו כדי שיהיה איזה שקט תעשייתי ונוכל להתנהל ביחד, אלא שכל כוח או כל אדם או כל עם מביא את כל כוחות החיים שלו לידי ביטוי, וביחד נוצר השלום האמיתי. הייתי אומר, אחד ועוד אחד שווה אחד. ולכן אין סתירה בין אוהב את הבריות מצד אחד, ובין מקרב את הבריות אל התורה מצד שני. זה בדיוק הלל הזקן.
אני רוצה עוד שנייה להבין למה התורה אולי באופן טבעי לא יכולה להתאהב, מה שנקרא, על הבריות. זאת אומרת, משהו בתורה אולי יכול לגרום לכך שאנשים יאהבו אותה. למה צריך... מהפשט של הדברים להבין שצריך לאהוב את הבריות ולקרב אותם לתורה, זה נשמע שהתורה היא משהו שצריך ככה לצייר אותו בצבעים נעימים, להאהיב את הבריות. למה התורה עצמה היא לא יכולה לעורר אהבה אצל אנשים?
אני הייתי אפילו קצת מכליל יותר את השאלה הזאת. האם אהבת הבריות זה דבר שהוא בא באופן טבעי? כלומר, אם הלל אומר שצריך על שני דברים להתאמץ, בשני דברים להתמקד, גם באהבת הבריות וגם לקרב לתורה, זה אומר ששני הדברים האלה לכאורה באופן טבעי, הם דברים שקשה לבטא אותם במציאות. מצד אחד, אהבת הבריות, האדם באופן טבעי, הוא אדם אגואיסט, הוא קרוב אצל עצמו, הוא מכיר את עצמו, הוא מזדהה עם עצמו, הוא מאוד יכול להתאהב יתר על המידה בעצמו. ולכן צריך לחנך, גם בשכל וגם בלב וכו', לאהוב את הבריות, כלומר לראות את הערך, את האידיאל, את הגודל שיש בכל אדם באשר הוא אדם, וגם במה שהוא הוציא מהכוח אל הפועל. מצד שני, גם המפגש עם התורה הוא לא מפגש פשוט. כי התורה יש בה ערכים, יש בה אידיאלים, שהרבה פעמים הם יוצרים איזשהו סוג של מסגרת, איזשהו סוג של גבול אצל האדם. והאדם באופן טבעי, כעץ השדה, הוא רוצה לפרוח בלי גבולות. אבל דווקא הגבול הזה הוא בעצם מה שנותן את היכולת של הפריחה בצורה מדויקת. לכן שני הממדים האלה, מצד אחד היחס אל החברה, ומצד שני היחס אל התורה, שניהם צריכים טיפול, שניהם צריכים עבודה.
עוד משהו על העניין הזה של לאהוב בשביל לקרב. אנחנו הרבה פעמים הציבור הדתי נחשד בזה, שהוא בעצם אוהב בשביל לקרב, שהוא מתנחל בלבבות בשביל לשנות איזשהו דעה פוליטית. אפילו אם זה לפני העקירה של גוש קטיף, כל המבצעי פנים אל פנים, פתאום נחמדים, פתאום באים לבתים, פתאום דופקים מהדלתות, והיה תחושה שאוהבים את הבריות ומקרבן למשאל, ומקרבן לימין. זאת אומרת, אנחנו תמיד נחשדים בזה, אפילו אם נגיד את זה בצורה בוטה במיסיונריות, אהבה שתלויה בדבר. וזה לא פשוט לשדר את זה אחרת. ברגע שאתה אדם עם תורה, עם אמת, ואתה מנסה לקרב אנשים, אז מיד אתה נחשד בזה שאתה הופך את זה, עושה את זה בשביל האינטרס, בשביל לקרב אותם לאיזשהו אמת שאתה מאמין בה.
תראה, כלל גדול בחינוך שההשפעה הטובה ביותר היא ההקרנה והדוגמה האישית. כלומר, לא מחנכים בכפייה ולא מחנכים בשלשות וכדומה. כלומר, זה שאנחנו אוהבים את הבריות באמת, כל אחד מאיתנו אמור לאהוב את הבריות. כל אדם כשהוא נברא בצלם אלוקים, וודאי אדם מישראל שהוא חביב לקדוש ברוך הוא כבן, כמו שחזל אמרו, בנים אתם להשם אלוקיכם, חביבים ישראל כבנים וכו'. אין ספק שהנקודה הזו של אהבת ישראל מתוך הערכה של הכרת ערך כל יהודי ויהודי וכלל ישראל בכלל, הנקודה הזאת, הרעיון הזה, הערך הזה, הוא יסוד החיים שלנו. ולכן אנחנו אוהבים בלי גבול. ואנחנו אוהבים בלי סיבה. אנחנו אוהבים כי הקדוש ברוך הוא נמצא בכל אדם באשר הוא אדם, בין אם הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא דרך החיים שלו או לא מגלה. לכן קודם כל אוהב את הבריות ללא תנאי. ב', ברור שכדי שהערך יופיע, הערך האנושי, התפקיד של כל אחד יופיע בצורה מלאה, ברור שהערכים של התורה, האידיאלים של התורה, צריכים להופיע בפועל במהלך החיים. לכן ההשפעה הטובה ביותר, וזה לא פוליטיקה, זאת לא דיפלומטיה, זה אמיתי. הדרך הטובה ביותר להשפעה זה לאהוב כל אדם ואדם. ברגע שאתה אוהב אותו, אתה מעורר אצלו את נקודת המהות. כשאתה מעורר אצלו את נקודת המהות, הוא מתעורר מעצמו להתקרב לתורה.
להתקרב לתורה, אבל יש שיגיד שיש אנשים שלא מחפשים את האהבה, להפך. הם רוצים לפעמים אולי שתפחיד אותם אפילו קצת. כן, אנחנו נמצאים אומנם במכון מאיר שמדבר על אהבה ואמונה, אבל יש אנשים שאומרים, יש שיטות, יש גישות, שמה שיביא אותם לתורה זה שתבוא ותזעזע אותם ותפחיד אותם ותדבר איתם על, 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 על גיהנום או על צרות אחרות כדי שהם יתעוררו, ומה שנקרא, כן, מתוך יראה ומתוך פחד, מתוך האיומים שלך, הם יחזרו, הם יתקרבו לתורה. זה לא, אהבה לא תמיד עובדת בהקשר הזה.
תראה, אין ספק שאהבה זה תהליך ארוך. כלומר, הקרנה ודוגמה אישית זה דבר שלוקח זמן. הרבה פעמים זה מתחת לפני השטח עד שהדברים יוצאים החוצה. מצד שני, יש באדם גם צדדים שצריכים קצת, הרב קורא לזה, הרב קוק קורא לזה עירת העונש. אנחנו צריכים קצת זרעוני גינה של עירת העונש. זרעון גינה, לא צריך שזה יהיה עץ גדול, אבל איזה זרע קטן. כלומר, אין ספק שבנפש האדם, או לנפש האדם, יש צורך לפעמים בפחד, באיום. אנחנו לא יוצאים נגד השיטה באופן גורף, אבל כשיטה, כדרך, כעמוד שדרה מרכזי, ככביש ראשי, זה ודאי שלא. לכן, הגישה העקרונית היא להאהיב את התורה על הבריות, ועוד לפני שלהאהיב את התורה על הבריות, להאהיב את האדם, אם אפשר לומר, על עצמו קודם כל. קודם כל שהוא ידע שיש לו ערך, יש לו חשיבות, יש לו משמעות, יש לו תוקף, הוא אדם בעל ערך. העולם בלעדיו והעולם איתו, זה לא אותו עולם. יש לו באמת תפקיד חשוב. רק אחרי זה, מתוך כך, אפשר להגיע באמת לקרב לתורה. לכן הפחד, כל התפיסות האלה של הפחד וההפחדה וכדומה, אנחנו לא אומרים שהם בטלים מן העולם לגמרי. הגישה הזאת, אפשר להבין אותה.
אולי זה עניין של דורות.
לא כעמוד מרכזי.
כן, אבל אולי זה באמת עניין של דור. יש דורות, אנחנו יודעים, ספרי המוסר של פעם, שהיו לומדים אותם באלול, אלול, הם היו יותר מפחידים, עובדים יותר על מידת העירה והפחד, ואנחנו יודעים שבדורות האחרונים אנחנו משנים ככה את השפה, אנחנו מדברים על תשובה מאהבה יותר, והסגנון השתנה. ואולי זה לא רק עניין של דור, אולי זה עניין של קהלים שונים, עדות שונות, אוכלוסיות שונות. אנחנו יודעים שיש אוכלוסייה שיותר מדבר אליה אהבה, ויש אוכלוסייה שאומרת אנחנו מחפשים יותר את הפחד.
תראה, בוא נחלק את התשובה לשני חלקים. קודם כל, באמת הרב קוק כותב שיש הבדל בין תהליך הנפש שהאיש הפרטי או החברה עוברים בזמן הגלות, לבין אותו תהליך בארץ ישראל.
באורות התשובה.
באורות התשובה, במאמר הדור וכו'. כלומר, באמת בחוץ לארץ הגישה היסודית הייתה יראה. הגישה היסודית הייתה צמצום כוחות החיים, צמצום הכישרונות. בחינת, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דל לדמות שהלכה בלבד. כל מה שהוא לא, נטו, תורה, בית מדרש, בית כנסת, לימוד תורה וקיום מצוות, אתה צריך להיות חרד ממנו, ירא ממנו, מפוחד ממנו, כי יכול לקלקל אותך. אבל התורה של ארץ ישראל היא תורה מסוג אחר. היא לא מבטלת את התורה שחוץ לארץ, היא על גבה, היא מתוכה. זו לא תורה של יראה, זו תורה של אהבה. זו לא תורה של צמצום, זו תורה של גילוי כל מרחבי כוחות החיים. ולכן השביל המרכזי לכל עם ישראל, מכל העדות, בכל המקומות היום, הוא תשובה מאהבה, תורה מאהבה. נכון שיש כאלה, שלפעמים צריכים איזשהו שעון מעורר, שיעורר אותם, שיזעזע אותם, שיטלטל אותם, שיוציא אותם קצת מהשגרה, אם אפשר לומר, המחשיכה והמעברת של החיים. זה נכון. אבל אחרי שהיה השעון, כשהשעון המעורר הזה צלצל, אי אפשר להישאר שם. חייבים להגיע לאהבה, להבנה, למרחבי חיים, ואז באמת הנפש הישראלית יוצאת אל הפועל בכל מילואה ובכל יופיה. אנחנו בטוחים שהמשנה הזאת אוהבת הבריות ומקרבן לתורה, זאת המשנה שמתאימה לדורות האלה. זאת המשנה שמתאימה לכל עם ישראל. זאת ההדרכה לתשובה באמת.
טוב, תודה רבה, הרב ערן. נשתדל לאהוב את הבריות ולקרב לתורה. תודה רבה, תודה רבה לכם, צופים. בצופות אנחנו ניפגש במשנה חדשה בתוכנית הבאה.